פרק ו, פסוק א'. ירחו סוגרת ומסוגרת מפני בני ישראל, אין יוצא ואין בא. מסביר המצודה דוד מה פירוש הכפילות סוגרת ומסוגרת. רוצה לומר, מעולם הייתה סגורה בדלתיים ובריח, ואתה הוסיפו לסוגרה עוד מפני בני ישראל. ולא הניחו מי לצאת ממנה או לבוא בה, שלא יוודע מבואות העיר. אם כן, הוסיפו שמירה על השמירה הרגילה שהייתה ליריחו. המדרש אומר בילקוט שמעוני, וירחו סוגרת ומסוגרת מפני בני ישראל, אין יוצא ואין בא. אומרים המדרש, יריחו הייתה סוגרה של ארץ ישראל. אמרו, אם יריחו נכבשת, כל הארץ נכבשת. לפיכך נתכנסו לתוכה שבע אומות. אם כן, סוגרת ומסוגרת מלשון מנעולה של ארץ ישראל, שיריחו הייתה עיר שהיא הייתה המבחן של תושבי הארץ. הם אמרו, אם יריחו נופלת, ממילא כל ערי הארץ ייפלו גם הם מפני בני ישראל. אם כן, גם זה מופיע בספרי בפרשת וזאת הברכה. ויאמר אדוני ליהושע, ראה נתתי וידך את יריחו ואת מלכה גיבורי החיל, וסבותם את העיר כל אנשי המלחמה, כף את העיר פעם אחת, כה תעשה ששת ימים. ושבעה כהנים יישאו שבעה שופרות היובלים לפני אהרון, וביום השביעי תסובו את העיר שבע פעמים, והכהנים יתקעו בשופרות. אם כן, המלחמה על יריחו תהיה מלחמה ניסית, ואם אנחנו מעיינים בפסוקים כיצד צריכה להיערך המלחמה, אנחנו מוצאים מהפסוקים שקראנו, את פסוק ד', ואחרי כן, בפסוק זין, אנחנו מוצאים תוספת, ויאמר אל העם יברו וסובו את העיר, והחלוץ יעברו לפני ארון אדוני, אם כן יש לנו גם חלוץ, ובפסוק ת' מופיע לנו בסוף הפסוק, והמאסף הולך אחרי ארון. אם נסכם את מה שנאמר בציווי ליהושע, אנחנו מוצאים כך, שבראש הכוח הלכו החלוצים, ומים היו החלוצים? הופיע בדברי רבותינו שהם היו בני גד, ראובן וחצי שבט המנשה. וכאן יאמר לשבחם שבני ראובן, גד ומנשה שהבטיחו ליהושע שהם יקיימו את ההבטחה שלהם למשה, לא רק שהם מקיימים את ההבטחה לעבור עם האחים שלהם ולעזור להם בכיבוש הארץ, אלא אנחנו רואים גם שהם אדרבה, לא רק שעוזרים, אלא הם נמצאים בראש הכוח שמוביל את המחנה כולו. אחרי החלוץ אנחנו מוצאים את השבעה כהנים, כשהם תוקעים בשופרות, כאשר השופר הוא מקרן של עיל, ואחרי הכהנים נושאים כהנים, אחרי הכהנים שתוקעים בשופרות, אנחנו מוצאים כהנים שהם נושאים את הארון, אחרי הארון שר הלוחמים, ובסוף המאסף שהוא שבט דן. אם כן, הציווי הוא להקיף כל יום את יריחו פעם אחת, וביום השביעי להקיף את יריחו שבע פעמים. השאלה, מה משמעות הדבר של ההקפה שכל יום להקיף פעם אחת, וביום השביעי להקיף שבע פעמים? אומר הרד"ק אצלנו בפסוק ג', אין לשאול טעם לסיבות הבורא, למה הייתה ההקפה הזאת? וטעם שבעה כהנים ושבעה שופרות ושבע הקפות ושבעה ימים. אם כן, אומר הרד"ק, שאנחנו לא יכולים להבין את הטעם מדוע נפילת יריחו הייתה צריכה לעשות דווקא בדרך כזו ולא בדרך אחרת. אם כן, אחרי שהתבצע כל יום הם מקיפים את העיר פעם אחת, וביום השביעי מקיפים שבע פעמים. אם כן, אנחנו נעבור לפסוק תתוו. כתוב, ויהי ביום השביעי, וישכימו קהלות השחר, ויסובו את העיר כמשפט הזה שבע פעמים, רק ביום ההוא סבבו את העיר שבע פעמים. מהו היום השביעי? מביא רש"י, יום השביעי שבת היה. וכן מביא הרד"ק, כך קיבלו רבותינו זיכרונם לברכה, כי ביום השביעי שנלכדה יריחו, יום שבת היה. ואף על פי שהרגו ושרפו בשבת, אם כן עברו על למתת אבות מלאכה, אז לכאורה איך חיללו את השבת? אומר רד"ק, מי שציווה לשבת, ציווה לחלל שבת בכיבוש יריחו. אם כן, אותו הקדוש ברוך הוא שאסר לעבוד בשבת, וציווה לנוח בשבת, הוא אותו הקדוש ברוך הוא שציווה עכשיו לנהל את המלחמה ולכבוש את יריחו, להרוג ולשרוף בשבת. מוסיף הרד"ק ואומר, וכן בשאר עיירות שהיו ישראל צרים עליהם, ואמרו במסכת שבת, בדף י' עמוד א', עד רדתה ואפילו בשבת. אם כן, אם התחילו במלחמה, אפשר להמשיך את המלחמה גם בשבת. אבל כאן נשאלת השאלה, הרי המלחמה על יריחו, היא לא הייתה מלחמה שבאה בהפתעה, שהיו מוכרחים להתחיל את המלחמה דווקא בשבת. הקדוש ברוך הוא היה יכול לצוות שיתחילו את ההקפות ביום שני או ביום שלישי, ואז המלחמה על יריחו הייתה באמצע השבוע, לא דווקא בשבת. מדוע הקדוש ברוך הוא בכוונה ציווה להתחיל את ההקפה ביום ראשון, כך שכיבושה של יריחו היה דווקא בשבת. אלא כאן עולה לנו יסוד גדול, שכבר במלחמה הראשונה על ארץ ישראל, בכניסה לארץ, רוצה הקדוש ברוך הוא ללמד את עם ישראל יסוד חשוב. כמה חשובה המלחמה על ארץ ישראל, כמה מצוות יישוב הארץ זו מצווה חשובה מאוד, כמה היישוב שלנו בארץ ישראל הוא חשוב מאוד. מדוע? כי כל קיום תורה ומצוות הוא רק בארץ ישראל. קיום תורה ומצוות בחוץ לארץ הוא רק בבחינת הציבי לך ציונים, כמו שאומר המדרש. אם כן, כל הקיום התורני שלנו הוא רק בארץ ישראל. לכן, מכיוון שכל המהות שלנו היא רק בארץ ישראל, כל הביטוי של עבודת השם שלנו יכול לבוא לידי ביטוי רק בארץ ישראל, לכן רצה הקדוש ברוך הוא ללמד את הרעיון, את היסוד הזה לעם ישראל, ואין דבר שיכול ללמד אותם ולהסביר להם כמה חשובה המצווה הזאת, על ידי כך שהקדוש ברוך הוא מצווה שהמלחמה הראשונה תיעשה תוך חילול שבת. השבת, שזה הערך הכי חשוב בעם ישראל, אנחנו יודעים שמי שמחלל את השבת כאילו כפר בכל התורה כולה, ולכן דווקא המלחמה דוחה את השבת. את היסוד הזה אנחנו מוצאים בהלכה גם בעניין אחר. הגמרא אומרת במסכת בבא קמא, הגמרא דנה ואומרת שאם גוי מציע למכירה את הבית שלו בארץ ישראל, והוא מציע למכירה את הבית רק בשבת, כלומר ביום ראשון כבר הוא לא יהיה מוכן למכור, מותר לקחת גוי אחר, ולמרות שאמירה לגוי אסורה בשבת, אבל כאן מותר לקחת גוי אחר, איזה עורך דין או מישהו שמתמצא במכירה, ולהגיד לו שינהל את כל ענייני המכירה, שיחתום חוזה, יוציא כסף, כלומר אפשר לנהל את כל ענייני המכירה באמצעות גוי. ולכאורה אנחנו יודעים שאמירה לגוי אסורה בשבת, אסרו את זה משום שבות, אז איך כאן מותר לקחת גוי אחר ולבקש ממנו שינהל את כל ענייני המכירה של הבית, כשאת כל ענייני הקנייה של הבית? אלא עונה הגמרא שמשום מצוות יישוב ארץ ישראל התירו. כלומר, המצווה של יישוב ארץ ישראל היא מצווה כל כך חשובה, שלצורך קניית בית בארץ ישראל מותר לעשות את כל העסקאות על ידי גוי, לעבור על איסור שבות של אמירה לגוי. כאשר הדין הזה אם כן הובא בגמרא במסכת בבא קמא, וכן גם נפסק להלכה ברמב״ם ובשולחן ערוך. אם כן, הם בשבת סובבים את העיר 7 פעמים, בפסוק ט"ז, והי בפעם השביעית תקוע כהנים בשופרות, ויאמר יהושע אל עם, הריעו כי נתן אדוני לכם את העיר. אבל ישנה מגבלה אחת בכיבושה של יריחו. פסוק י"ז, והייתה העיר חרם, היא וכל אשר בא לאדוני. מה פירוש חרם? מסביר רש"י, והייתה עיר חרם הקדש, כלומר כל מה שבעיר יהיה הקדש. מדוע? מביא רש"י, כי היום שבת קודש, וראוי להיות קודש שלל הנשלל בו. כן, מכיוון שהעיר נכבשה בשבת, אם כן, אומר יהושע, כל מה שבעיר יהיה בבחינת קודש. גם הרד"ק, גם הוא מביא דברי רבותינו במדרש רבה, אומר הרד"ק, אמרו כי יהושע אמר דבר זה מרצונו, ולא אמר לו הקדוש ברוך הוא. כלומר, עניין החרם זה ציווי של יהושע מפי עצמו. מדוע? אמר יהושע יריחו כי בושה תחילה לארץ ישראל. אם כן, זו העיר הראשונה שאנחנו כובשים. נוציאנה תרומה כי אישה הזאת שמפרשת חלתה מתחילת העיסה. אם כן, כמו שאנחנו מכל דבר חדש שעושים, פירות צריכים לתת תרומה, חלה צריכים להפריש חלה, אם כן, הדבר הראשוני ניתן לקדוש ברוך הוא, אם כן, גם יריחו שזו עיר הראשונה שאנחנו כובשים, היא תהיה קודש לקדוש ברוך הוא, מעין הפרשת תרומה. הסבר שני, כמו שהביא רשי, ועוד אמר יהושע בשבת לחדנו את יריחו, ושבת קודש, שנאמר כי קודש היא לכם, כל מה שכבשנו בה יהיה קודש. אם כן, המלחמה הייתה בשבת, שבת היא קודש, לצורך כיבושה של ארץ ישראל, הותר לנו להילחם בשבת, אבל כל מה שבעיר יהיה קודש. אם כן, כל העיר צריכה להיות חרם, ממשיך הפסוק, הכחב הזונה תחיה וכל אשר איתה בבית, כי הרבתה את המלאכים אשר שלחנו. כלומר, לא שוכחים את ההבטחה שניתנה לרחב, שכאשר יכבשו את יריחו, ידאגו להציל אותה ואת משפחתה. אם כן, נעבור לפסוק כף, וירא העם ויתקעו בשופרות, ויהי כי שמוע העם את כל השופר, ויריעו העם תרועה גדולה, ותיפול החורמה תחתיה. ויעל העם העיר האיש נגדו וילכדו את העיר. מה הפירוש ותיפול החורמה תחתיה? למה לא מספיק שיהיה כתוב ותיפול החורמה, מה זה תחתיה? דורשים חז"ל במסכת ברכות, מכאן שחומת יריחו נבלעה באדמה, לא נפלה אלא נבלעה באדמה, שנאמר ותיפול החומה תחתיה, כלומר שנבלעה באדמה. אם כן, כאשר הם נכנסים לעיר, ויחרימו את כל אשר בעיר מאיש ועד אישה, מנער ועד זקן ועד שור ושה וחמור, לפי חרב. ושוב לזכור שכל זה נעשה בשבת. ושוב הציווי לשני המרגלים, ולשני אנשים המרגלים את הארץ, אמר יהושע בואו בית האישה, הזונה והוציאו משם את האישה ואת כל אשר לה, כאשר נשבעתם לה. ויבואו הנערים המרגלים ויוציאו את רחב ואת אביה ואת אמה ואת אחיה ואת כל אשר לה ואת כל משפחותיה. עכשיו למה כאן הנערים המרגלים נקראים נערים? ויבואו הנערים המרגלים, כן, פסוק כ"ג. למה המרגלים נקראים נערים? הרי הם לא היו כל כך צעירים. אם כן, יש לנו כאן שני הסברים. הסבר אחד מביא רשי, כאן היו צריכים זירוז ונעשו כנערים זריזים. כלומר, נער מלשון זריזות, נער הוא זריז, הוא צעיר, אם כן, המרגלים הלכו בזריזות להציל את רחב ואת בני משפחתה. הסבר אחר, מביא הרד"ק, מה זה נער? אומר הרד"ק, כל משרת יקרא נער אפילו יהיה זקן. כלומר, נער כאן זה בפתוי של משרת, כמו יהושע בינון נער, שנאמר על יהושע בינון בשמות למד ג' ויהושע בינון נער. אז הנער כאן הוא לא ציון של גיל, אלא ציון של משרת. כלומר, שני המרגלים כאן עשו את ציוויו של יהושע, ולכן הם נקראו נעריו של יהושע. אם כן, נאמר על רחב שעם כל הערג שנעשה ביריחו, בציווי, אבל גם שמרו על ההבטחה הגדולה שהם נתנו לרחב, ופסוק כפי ואת רחב, הזונה ואת בית אביה ואת כל אשר לה יחיה יהושע, ותשב בקרב ישראל עד היום הזה. אם כן, מהי ההדגשה של ותשב בקרב ישראל? כאן דורשים חז"ל במסכת מגילה, בדף י"ד עמוד ב', שרחב התגיירה והתחתנה עם יהושע, וזכתה ששמונה נביאים והם כהנים יצאו מצאצאיה. פסוק כ"ו, אנחנו מתחילים פרשה נוספת בעניינה של יריחו. וישבע יהושע בית העיר לאמור ארור האיש לפני אדוני אשר יקום ובנה את העיר הזאת, את יריחו. בבחורו ייסדנה ובצעירו יציב דלתיה. כלומר יהושע משביע בארור שאסור לבנות את יריחו. ויהושע בארור שלו אומר שמי שיבנה את יריחו, מה יקרה לו? מביא רשי בתחילת היסוד שיבנה בה, כלומר שהוא יניח את היסוד לעיר, ימות בנו הבכור ויגברנו וילך, עד שימות הצעיר בגמר המלאכה יצבת הדלתות. כלומר שכל משפחתו של אותו מי שיבנה את יריחו, ימותו בזמן בניין העיר. אם כן, יש כאן איסור חמור לבנות את יריחו. ואילו אנחנו מוצאים שבמשך הדורות, כן הייתה התיישבות יהודית ביריחו, וגם גרו שם תלמידי חכמים. אם אנחנו מוצאים רק כמה דוגמאות, בספר שמואל, ב' פרק י', סופר שמה שדוד שולח את אנשיו, שנקצת זקנם על ידי מלך בני עמון, והוא אומר להם, ויאמר המלך שבו ביריחו, עד יצמר זקנכם ושבתם. בספר מלכים, ב' פרק ב', אנחנו מוצאים, כאשר אליהו עולה בשרה שמיים, אנחנו מוצאים שם את בני הנביאים, שגרים ביריחו, חכם בדברי הימים ב', על שבועים ששבו בני ישראל מיהודה, והביאו ליריחו, בנחמיה בפרק ג' מסופר, ועל ידו בנו אנשי יריחו. אם כן, אנחנו מוצאים כבר בתנך, התיישבות יהודית ביריחו. גם בגמרא אנחנו מוצאים בכמה מקומות שמסופר על יהודים שגרים ביריחו. מסכת ברכות, בדף למד זין, מעשה ברבן גמליאל והזקנים שהיו מסובים בעלייה ביריחו, במסכת סוטה, בדף ח' עמוד ב', פעם אחת היו מסובים בעליית בית גוריה ביריחו, וניתנה להם בת קול משמיים ואמרה, יש בכם אדם שראוי שתשרה עליו שכינה, אלא שאין דורו ראוי לכך, ונתנו עיניהם בהילל, אם כן כל גדולי הדור יושבים שם ביריחו. במסכת תענית, דף כ"ז, תנו רבנן 24 משמרות בארץ ישראל, ו-12 ביריחו. מספרת שם הגמרא, שכל משמר של כהנים, שהיה עולה לעבודה בירושלים, חציו עולה לירושלים, וחציו יורד ליריחו. במשנה במסכת פסחים בפרק ד', שישה דברים עשו אנשי יריחו, שלושה מיחו בידם, שלושה לא מיחו בידם. במסכת מנחות בפרק י', אנשי יריחו קוצרים ברצון חכמים. אם כן, אנחנו מוצאים כאן רצף של התיישבות יהודית של תלמידי חכמים שיושבים ביריחו, ואם כן, איך זה מסתדר עם אותה שבועה שמשביע יהושע ואוסר לבנות את העיר. ויותר מזה, אנחנו מוצאים מעלה גדולה ליריחו. אנחנו מוצאים את המשנה במסכת תמיד, שהמשנה במסכת תמיד בפרק ג' משנה ח'. אומרת המשנה, מיריחו היו שומעים כל שער הגדול שנפתח, מיריחו היו שומעים כל המגרפה, מיריחו שומעים כל בן ארזה מקיש בצלצל. מה פירוש הדבר? המשנה שהמסכת תמיד מתארת שאת כל העבודות שנעשו במקדש היו שומעים ביריחו, ואפילו עבודות עם שהקול שלהם הוא חלש היו נשמעים ביריחו. ואנחנו בדרך כלל יודעים שבמשניות אין לנו עריכות של דברים שרק נאמרים כמשל או כגוזמה. אם המשנה במסכת תמיד, פרק ג' משנה ח', משנה שלמה שמעריכה עריכות מרובה ומספרת על כל בפירוט את כל העבודות שנשמעו, הדברים האלה כך היו. אם נמשיך בלשון המשנה, אומרת המשנה, מיריחו היו שומעים כל העת שעשה בן קטין מוכני לכיור, מיריחו היו שומעים כל השיר, מיריחו שומעים כל השופר, מיריחו היו שומעים את קולו של כהן גדול שמזכיר את השם ביום הכיפורים, מיריחו היו מריחים את ריח פיתום הקטורת. כלומר, מי שגר ביריחו שמע את כל עבודות המקדש. ואם נגיד שאת הקולות האלה היו שומעים בכל מקום, סביב המקדש, אומר הרייבד בפירוש המשניות כך, שמה שביריחו היו שומעים, דבר ראשון זה מעשה ניסים. ודאי שבדרך הטבע קשה לשמוע ממרחק כזה את קולות המקדש. אבל מדגיש כאן הרייבד יסוד גדול ואומר כך, וזה לשונו, ודווקא ביריחו היה נשמע ולא בשאר הצדדים, מפני שיריחו הייתה כמו ירושלים, מפני שהיא תחילת הכיבוש של ארץ ישראל, וכמו שתרומה צריכים להרים מן הדגן, כך נתרמה ארץ ישראל עצמה, ובשביל כך החרימה יהושע להיות קודש, לפי שהיא כמו ירושלים, והיו נשמעים בה כל אותם קולות, כדי שירגישו בני אדם שביריחו יש קצת קדושה כמו ירושלים. עולה פה דבר מפליא, שיריחו הופכת להיות מעין עיר קודש. כל הקולות המקדש שנשמעים במקדש, נשמעים ביריחו, ודווקא ביריחו. כלומר, נס מיוחד יש לאנשי יריחו, שהם יושבים שם ומרגישים כאילו בבית המקדש, כמו שלשונו של הרמב״ם, שירגישו בני אדם שביריחו יש קצת קדושה כמו ירושלים. אז אם כן, איך אנחנו מיישבים את שתי הסוגיות? מצד אחד, האיסור שאוסר יהושע לבנות את יריחו, ומצד שני, לא רק שיש התיישבות יהודית בארץ ביריחו, אלא אנחנו מוצאים כאן דבר מפליא, שכל עבודות המקדש היו נשמעים ביריחו כדי לחזק את הקשר שבין יריחו לבין המקדש. מה עוד שעל הקשר שבין יריחו למקדש עומד גם הספרי ואומר כך, שדושנה של יריחו 500 אמה על 500 אמה, והר הבית 500 אמה על 500 אמה, וכאשר אמרו שכאשר התברר בחלקו של מי יפול המקדש, והצטרכו להפקיע ממנו, מהשבט הזה, את השטח של 500 אמה על 500 אמה, כי הוא שייך לכלל ישראל, אותו שבט יקבל כפיצוי את דושנה של יריחו, שדושנה של יריחו הוא 500 אמה על 500 אמה, כמו השטח של הר הבית. אם כן, אז שוב, איך ניישב את עניין החרם והשבועה עם מעלתה הגדולה של יריחו? אפשר למצוא תשובה על זה בדברי הרמב״ם. הרמב״ם במורה נבוכים בפרק ג' אומר הרמב״ם כך, ולזה הטעם בעצמו החרים יהושע משיבנה את יריחו לעולם, להיות המופת ההוא קיים ועומד, כי כל מי שירא החומה היא שקועה בארץ, יתבאר לו שאין תכונת בניין שנהרס, אבל נשקע במופת. כלומר, לדעת הרמב״ם, העניין שיהושע אוסר את בניית יריחו, הכוונה זה לבניית החומה. כלומר, יהושע רצה שכל מי שיגיע ליריחו ויראה את החומה כשהיא שקועה באדמה, ידע ויבין בלי שום פקפוק שיש כאן נס. אף אחד לא יכול להסביר בשום צורה טבעית איך חומה שלמה שוקעת באדמה. לכן, כאשר כל מי שהיה לו קצת פקפוק באמונה, היה לו איזה רפיון, חלישות הדעת, על כיצד נלחם על ארץ ישראל, כיצד נכבוש את ארץ ישראל, ממילא היו מביאים אותו ליריחו, היה רואה את חומות יריחו שקועות באדמה, וזה היה מחזק את כל אחד ואחד באמונה, ביראת שמיים, בביטחון בקדוש ברוך הוא. ולכן יהושע רצה שהנס הזה יישמר. מה קרה? אנחנו מוצאים בתקופה יותר מאוחרת, בספר מנחים א', בפרק ט"ז, שם מסופר על תקופת מלכותו של אחאב. אחאב שמכניס כאן עבודה זרה לעם ישראל, בימיו מתחילים לעבוד את הבעל, וכך נאמר, ויעש אחאב בן עומרי הרע בעיני אדוני מכל אשר לפניו, והיה הנקה לכתו בחטות ירובם בנבט, ויקח אישה את איזבל בת את בעל מלך צידונים, וילך ויעבוד את הבעל וישתחו לו. אם כן, מכניסים כאן לעם ישראל עבודה זרה, עבודת הבעל, ומה קורה בימיו של אחאב? נאמר שם בפרק ט"ז, פסוק למדלת, בימיו בנה חיאל בית האלי את יריחו, אם כן, חיאל בית האלי, הולך ובונה את יריחו, והוא נענש, באבירם בחורו יזדה, ובסגיב צעירו יציב דלתיה. כלומר, כל הילדים שלו מתים, מהבחור עד הצעיר, ומופיע שם בסוף הפסוק, כי דבר אדוני אשר דיבר ביד יהושע בן נון. כלומר, כללת יהושע עברה לחיאל בית האלי, וכל בניו הם מתו. וכן, כאן אנחנו רואים שדווקא בימיו של אחאב יריחו נבנית. ואולי מדוע דווקא בימיו של אחאב יריחו נבנית? דווקא יריחו שמסמלת את האמונה בקדוש ברוך הוא, את הניסים של הקדוש ברוך הוא, יריחו הופכת להיות עיר שמפריעה לתרבות החדשה שאחאב רוצה כאן להכניס. אם אחאב מכניס כאן את עבודת הבעל, את עבודת האלילים, ממילא יריחו עם נס החומות, זה נס שמפריע. הנה, יש הקדוש ברוך הוא, יש שקיעת החומות. לכן בימיו הולכים, והולך חיאל בית האלי, ובונה את יריחו, על ידי הבנייה של יריחו, ממילא מבטלים את הנס הגדול שהיה בשקיעת החומות. הוא אומר שם הרד"ק יסוד גדול. אומר הרד"ק, אחרי שחייל בית האלי בנה את יריחו, קיבל את העונש, מאותו רגע הקללה של יהושע נסתיימה, כי הקללה של יהושע לא הייתה נצחית. הקללה של יהושע הייתה רק למי שיבנה את העיר. באותו רגע שנבנתה העיר, אומר הרד"ק, אפשר מאותו רגע לבנות את יריחו ולהתיישב בה. לכן זה מסביר לנו איך אנחנו מוצאים אחרי כן את ההתיישבות היהודית של תלמידי חכמים ביריחו, ואת הניסים הגדולים שנשמעו דווקא ביריחו, את כל עבודת המקדש שזכו אנשי יריחו לשמוע. מדוע? כי יריחו הופכת להיות עיר בדרגת קדושה שנייה לירושלים. והנה נעבור לתקופה היסטורית הרבה יותר מאוחרת. ספר רבי יהושע ילין בזיכרונות שלו, לפני כ-100 שנה, אנחנו מוצאים בשנים של תפרש למדבט, תפרש למדבב, אם כן, לפני כ-140 שנה, הוציאו את אדמות יריחו למחירה. ועסקני ירושלים, רבני ירושלים, עשו השתדלות לקנות את אדמות יריחו. ומספר שוב רבי יהושע ילין בזיכרונותיו, אולי נקרא את זה בלשונו. קיבלנו על עצמנו, כל החברה שקיבלו על עצמם לקנות את אדמות יריחו, לקרוא בכל ימי הפסח אחר התפילה את פרק ו' בספר יהושע, כן, הפרק שעסקנו בו, אשר בו מסופר על העניין הזה. וביום השביעי של פסח קראנו את הפרק הזה 7 פעמים, בלב בטוח כי גם הפעם ייתן השם את יריחו בידינו. אבל לא הסתייע מילתא, כלומר לא עלה בידם, והסולטן לא רצה למסור את אדמות ארצו ביד נתינים זרים. וכך נמנעה מיריחו הזכות להיות ראשית התיישבותנו החדשה בארץ ישראל. דבר מעניין שהסולטן הציע להם אדמות אחרות, והם קנו אדמות במרכז הארץ, וכאשר הם חשבו איזה שם לתת לאדמות האלה, הם אמרו, אנחנו יודעים שיריחו נקראת גם עמק החור, זה נלמד בהמשך. אחרי חטא החן נקרא מקום אחור, על שם מה שעשה החן. אם כן, עמק החור, יריחו הופכת לקבל שם נוסף, עמק החור. ובספר הושע פרק ב' פסוק י' ז' מופיע הפסוק על ונתתי את עמק החור ואת עמק החור לפתח תקווה. כלומר שנבא הנביא הושע שעמק החור יהיה לפתח תקווה. ממילא אומרים עסקני ירושלים, אומרים עסקני ירושלים, אם לא זכינו לקבל את עמק החור, אז לפחות נקרא לאדמות שקיבלנו, שקנינו תמורת, בכסף שהיה מיועד לאדמות יריחו, בכסף הזה קנינו אדמות חדשות, אז עמק החור יהיה לפתח תקווה. ממילא, אם כן, פתח תקווה, העיר שאנחנו מכירים היום, היא למעשה עיר שנקנתה, או אדמות העיר נקנו, בכסף שהיה מיועד לקניית אדמות יריחו. ממילא עולה לנו כאן החשיבות הגדולה של העיר יריחו, שהעיר יריחו זה שוב עיר שקדושתה היא משנית לירושלים, ושוב התפילה שלנו מן הפרק הזה, שבקרוב נוכל שוב ללכת ולהתיישב ביריחו, ולשמוע משם את כל עבודות בית המקדש שנזכה לראות בבניינו.